כפי שהוקלט שלשום במכון סאי באוניברסיטת בר אילן על הנושא ולא זכר שר המשקים לפרשת וישב ולעניין ארבע כוסות של גאולה.
ערב טוב. פרק מם בספר בראשית, הפרשה שחותמת את פרשת וישב, נראה שונה קצת מכל הפרשה, אולי בכלל במשהו מסוים קצת שונה מסיפורו של יוסף. כל סיפורו של יוסף שזור במה שאפשר היום לקרוא פרקי קישור. בעצם כל פסוק שם הוא פרק קישור בין הדבר הקודם לדבר הבא, אבל הוא גם עומד לפני עצמו. פרשת יהודה ותמר שנמצאת באמצע פרשת וישב, היא איזשהו קישור שנמצא באמצע ולא מובן בדיוק למה, אבל הוא גם עומד לפני עצמו. וכך כל חלק, המדנים ופוטיפר ובית פוטיפר ואשת פוטיפר. נדמה שסיפור שר המשקים ושר האופים, ככה על פניו לכאורה, פחות עוסקים בו. כדבר בפני עצמו, הוא סיפור קישור חשוב. יוסף מגיע מאשת פוטיפר, מבית פוטיפר לבית הסוהר, בבית הסוהר הוא פוגש את שר המשקים ושר האופים ופותר להם חלומות, כאשר פתר כן היה, ושנתיים אחר כך שר המשקים נזכר ומנקיר את זה לפרעו, ויוסף מגיע מבית הסוהר לארמון. אבל על פניו נראה כאילו אין עומק בכל הסיפור, זה איזשהו סיפור משונה על זבובים ושם שר האופים בעוגה או שר המשקים בקוס, אין איזה עומק, גם החלומות והפתרונות לא נראים כל כך מיוחדים. טבעי ששר משקים יחלום על גפן ושריגים ויין, ושר אופים יחלום על מאפה, וטבעי ששר משקים שחולם איך הגפן עולה כפורחת ניצה והבשילו אשקלותיה ענבים ואחרי זה סוחטים מזה יין, יהיה לזה סוף אופטימי, ולשלושה סלי החורי שהאוף אוכל אותם יהיה סוף פסימי. איך אומר המלבין, האוף שאוכל אוף לא מתקרב לבן אדם חי. זה היה הרמז הראשון של יוסף. אוף שמתקרב לראש יותר מדי, כנראה שמי שנמצא מתחת הוא כבר בחלום נמצא במקום אחר. תחת הכל לא נראה כל כך בעל משמעות העניין עצמו של הפרק, על פניו, לכאורה. אני מבקש הפעם לנסות ללמוד את הפרק הזה כפרק בפני עצמו, או כהקדמה חשובה מאוד למצרים, לגאולת ישראל ממצרים, ליציאת מצרים. נגיע לזה עוד מעט. רש"י עצמו כבר מרגיש בבעיה, והוא נוגע בעניין של הפרק בפירוש לפסוק הראשון. הפרק מתחיל במקור אחד, לפסוקים נגיע אחר כך כשנקרא אותם, אבל הפרק מתחיל והיא אחר הדברים האלה חטאו משקי מלך מצרים והאופה לאדוניהם למלך מצרים. ואת רש"י מעניינת כמובן הפתיחה שאנחנו כבר מכירים אותה לא פעם אחת, אחר הדברים האלה. וכלל נקוט בידינו שכל פעם שכתוב אחר הדברים האלה זה סמוך למה שהיה לפניכם. יש קשר בין מה שקרה מקודם לעכשיו. והיא אחר הדברים האלה והאלוהים נישא את אברהם ויאמר אליו קח נא את בנך וכו' וכו'. כך היינו בפרשה הזאת גם נראה בוישב. והיא אחר הדברים האלה ותישא אשת אדוניו את עיניה אל יוסף ותאמר. אז מיד אנחנו מבינים אחר מה. הפסוק הקודם זה ויהי יוסף יפה תואר ויפה מראה. נו, אז מובן למה היא נושאת את עיניו. יש קשר. ולא זה אחר הדברים האלה פה. זה מיותר לחלוטין. הפסוקים הקודמים עסקו בזה שיוסף מושם בבית הסוהר. אין קשר בין זה שהוא מושם בבית הסוהר לבין זה ששר האופים ושר המשקים חטאו. הם נפגשו שם. אבל מה זה אחר הדברים האלה? רש"י מציע הצעה ראשונה, חשובה מאוד, אבל שוב, היא יוצאת מנקודת הנחה על פניו שהפרק מופיע כאן כסיבוב שמסובב הסיבות עושה בכל הפרשה הזאת כדי להוביל לסוף. רש"י אומר מיד אחר הדברים האלה, אנחנו כל כך רגילים לזה היום, לפי שהרגילה אותה ארורה את הצדיק, בפי כולם לדבר בו ולגנותו. אשת פוטיפר הייתה פרשה, והפרשה תפסה ככל הנראה כל כותרת בכל מדור. הייתה פרשה פרשה. יוסף, אשת פוטיפר, פרשה קשה, נו, אז כל העיתונות עסקה בזה. מי לא עסק בזה? הרגילה אותה ארורה את הצדיק בפי כולם לדבר בו ולגנותו. מה עושים אז? הביא להם הקודש ברוך הוא סורחנם של אלו שיפנעו אליהם ולא אליו. מחליפים את הכותרות. צריכים פרשייה אחרת, צריכים משהו חדש שיעסיק את המהדורות הבאות. אז לאט לאט הסיפור הקודם ירד. כך רש"י פותח. היא אחר הדברים האלה היה חייבים להוריד קצת את העניין. כל העסק עסק בזה. סברנו עכשיו לאיזו פרשה, פרשייה, מסתירה חדשה, פיתורים בממשלת מצרים, שר אופים ושר משקים, ובתוך העסק הזה מתחילה הפרשה הבאה. אני מבקש לנסות לראות בסיפור של החלומות ופתרון החלומות משהו שמחובר לכל המהלך כולו, ואני רוצה להתחיל את זה עוד לפני שאנחנו עוברים על הפרק עצמו, בדברים שנראים משונים מאוד של חז"ל. אנחנו לא עסוקים בפסח, בשנה שעברה עסקנו במספר שיעורים רחב בפסח, בליל הסדר, אבל חז"ל מכניסים אותנו בפרשת שר המשקים ושר האופים ישר לליל הסדר. ירושלמי במסכת פסחים במקור 2 אומר כך, מקור 3, סליחה. מניין לארבעה כוסות. ארבעה כוסות של ליל הסדר, אני מזכיר. מי שלא שותה ארבעה כוסות, חסר לו כל עניינו של ליל הסדר. חובת השתייה מחייבת את כולם. אנשים, נשים, כולם חייבים בארבעה כוסות, כי כולם היו באותו הנס, והוא חייב להיות מוזכר דרך יין ודרך ארבע כוסות. מניין לומדים את זה? ארבעה כוסות מניין? רבי יוחנן בשם רבי רבי בניה כנגד ארבע גאולות. לכן אמור לבני ישראל, אני השם והוצאתי אתכם, ולקחתי אתכם לי לעם, וגומר והוצאתי והצלתי וגאלתי ולקחתי. נכון? אז יש שם ארבע כוסות, אנחנו גם יודעים שיש חמישית של והבאתי. זה אנחנו מכירים כולם. רבי יהושע בן לוי אמר, לא, כנגד ארבעה כוסות של פרעו. זה משונה מאוד. איפה הוא ראה ארבע, אני לא יכול להבין מה הקשר, אבל איפה הוא ראה ארבעה כוסות אצל פרעו? וכוס פרעו בידי, והשחט אותם אל כוס פרעו, והייתן את הכוס על כף פרעו, ונתת כוס פרעו בידו. אם נסתכל במקור, במקור אחד, אז באמת כך כתוב, ויספר שר המשקים, פסוק ט', מצד ימין במקור אחד, ויספר שר המשקים את חלומו ליוסף, ויאמר לו בחלומי, והנה גפן לפניי, נכון? ובגפן שלושה שריגים, והיא כפורחת על תניצה, הבשילו אשקלותיה ענבים, והנה, וכוס פרעו בידי, ויקח את הענבים, ויסחט אותם אל כוס פרעו, ויתן את הכוס על כף פרעו. אז יש פה שלוש פעמים, ויאמר לו יוסף, זה פתרונו, בסדר? שלושת השריגים, שלושת ימים הם, בעוד שלושת ימים יישא פרעו את ראשך ואשיבך על כניך ונתת כוס פרעו בידו כמשפט הראשון. יופי. בוא. מצאנו ארבע פעמים שכתוב כוס אצל שר המשקים. אנחנו שותים ארבע כוסות על הגאולה שלנו, ולא על החלום של שר המשקים. אז נכון שזה אחת מן הסיבות שהובילו לגאולה הגדולה. היו עוד הרבה סיבות. אז מצאו פה ארבע. הראשונים אגב מביאים, ומה עם השיטה של כוס חמישית? יש גם כוס חמישית. רבי טרפון אומר ששותים כוס חמישית, אנחנו קוראים לזה כוסו של אליהו. פעם הזכרנו שיש אומרים שקוראים לזה כוסו של אליהו, כיוון שיש מחלוקת. אם שותים או לא שותים, אז זה כוסו של אליהו שיבוא ויחליט במחלוקת מה לעשות. אם שותים או לא שותים. אבל איפה הכוס החמישית אצל שר המשקיעים? מי שירצה באמת יראה אותה בפסוק א', שם מופיע מיד בביצוע, כשפרעו עושה יום הולדת גדולה, אז הוא נושא את ראש שר המשקים, וישב את שר המשקים על משקהו, ויתן הכוס על כף פרעו. נוסיפו אותם ראשונים, יפה מאוד, זה גם מתאים בדיוק לזה הבאתי, זה כבר הביצוע. לכן זה מרוחק. עוד בלי להיכנס להבנה של זה, זה דבר משונה, אבל ברור דבר אחד. שחזל רואים פה בסיפור, רבי יהושע בן לוי רואה פה בסיפור דבר שאנחנו צריכים לעסוק בו בליל הסדר. ארבעה כוסות כנגד ארבעה כוסות של פרעו ששר המשקים חולם עליהם. נאמר, ירושלמי, אבל אנחנו לא רגילים כך לחשוב, אנחנו כולנו רגילים לבעוצייתי ויצלתי וגאלתי ולקחתי. מאוד משונה, רשי, בבבלי, אומר שני דברים שלא מובן למה הוא מביא את שניהם, שנראים לא קשורים אחד לשני. במקור ארבע מופיעה המשנה הראשונה במסכת פסחים בפרק האחרון, ערבי פסחים, שעוסק בליל הסדר, ושם כתוב שכל ישראל חייבים לדאוג לזה שלכל אחד יהיו לפחות ארבע כוסות. אפילו מן התמחון. אם יש עני בישראל שאין לו ארבע כוסות, מי יכול להחזיק ארבע כוסות של יין, אז דואגים לו גם מן התמחון. מסביר שם רשי במקור ארבע למטה, מה המקור לארבע כוסות? כנגד ארבעה לשוני גאולה האמורים בגלות מצרים. והוצאתי והצלתי וגאלתי ולקחתי בפרשת וארא. יפה מאוד. זה אנחנו רגילים. ועמי שבישראל, כל ישראל חייבים לדאוג שיעסוק בכוסות של גאולה. במקור חמש, מצד שמאל, מופיעה גמרא יותר מאוחרת במסכת פסחים. שם כתוב כך, ואמר רבי יהושע בן לוי, מעניין אגב, זה אותו רבי יהושע בן לוי של מקור שלוש, נכון? זה אותו אמורה, רבי יהושע בן לוי, שטוען שלומד את הכוסות מאיפה? משר המשקים, אנחנו לא מבינים את זה. נשים חייבות בארבעה כוסות הללו. אל תאמר שהן פטורות מארבעה כוסות, כי זו מצוות עשה שהזמן גרמה. הן חייבות כמו אנשים שאף הן היו באותו הנס. רש"י אגב מסביר, שאף הן היו באותו הנס, רש"י מתחת, אנחנו לא ניכנס, אנחנו רק נגדיר, הבא, רש"י שניים למטה, הוא מסביר שלא שאף הן היו באותו הנס, הם גם היו שם, אלא שאף הן היו באותו הנס כדי אמרינן, בשכר נשים צדקניות שבאותו הדור נגאלו. כלומר, הן עיקר הנס. וכן גבי מקרא מגילה וכן גבי חנוכה. זה דבר חשוב מאוד שצריך להיכנס אליו בנפרד. אבל שם במקום אומר רש"י, מה המקור לארבע כוסות? רואים את רש"י במקור חמש. שלושה כנגד שלוש כוסות שנאמרו בפסוק זה, וכוס פרעו בידי וגומר. ורביעי ברכת המזון. זה כבר בכלל עסק משונה. קודם כל, מה רע? הרי אתה אמרת, והוצאתי והצלתי וגאלתי ולקחתי. אז סימן שאתה הולך את השיטה הזאת, ואנחנו באמת לא מבינים את ההיגיון של השיטה השנייה עדיין. כשמגיעים לנשים שהיו באותו הנס שכולם חייבים בארבע כוסות, אז נזכר רש"י בדברי רבי יהושע בן לוי בירושלמי, אבל עושה בהם שיפוט. הוא אומר, לא כי כתוב ארבע כוסות, אלא רק את אלה של החלום. ראינו את הפסוקים מקודם, נכון? בלי זה של הפתרון. אז יש שלוש כוסות, והרביעי ברכת המזון. אנחנו עוד לא מבינים בכלל מה הרעיון של ללמוד כוסות אצל שר המשקים. אנחנו ממשיכים להבין קושיות ברש"י. אני מכיר את רש"י מפני שאחד הראשונים הגדולים, מרדכי אלריף, על פי דבריו, אני לא אקרא מבפנים מקוצר הזמן, אני אומר את זה על פי במהירות, מציעים כמה מן הפרשנים, חלקם מופיעים פה במקור 6, מציעים כמה מן הפרשנים הצעה מעניינת מאוד כדי להסביר את הסתירה הזאת ברש"י, אבל על פי פירושם לסתירה ברש"י אפשר ללמוד משהו מעניין. הם אומרים, מארבע לשונות של גאולה למדו חז"ל שצריך ארבעה משהו. אבל מאיפה למדו על יין? לא נאמר שם שום דבר עם יין. הרעיון של יין, של ארבע כוסות, מי לימד את העניין של הכוסות? הרעיון שהארבע צריך להיות עם כוסות של יין, זה נלמד מזה שזה מופיע במקביל, עוד פעם מופיע ארבע אצל שר המשקים. כלומר, בעצם באמת את רעיון ליל הסדר, לומדים בזה, הוצאתי והצלתי וגאלתי ולקחתי. אבל מי אמר, אומר המרדכי, שלא ארבעה לחמים? מי קבע שעושים את זה ביין? זה הסיפור של שר המשקים. שם למדו את כוסות היין. נראה מאוד מורכב, מאוד מסובך. אני פתחתי בזה רק כדי להראות שחז"ל ורש"י ופסחים ממשיך את השיטה, כן רואים בפרק מ' ובסיפור שר המשקים לא רק משהו שהוא סיבה שאיכשהו מתגלגל ממנה עניין יציאת מצרים, אלא שהמרכז הזה של ליל הסדר שבא לידי ביטוי בארבע הכוסות מסתובב סביב זה. היין הזה מבקש להזכיר לנו את יוסף ואת פרעה ואת שר המשקים ואת הכוסות. מה זה? אני משאיר את השאלה הזו בצד. ומהגלות הראשונה של עם ישראל במצרים, שחז"ל נקדו בה איזושהי נקודה מרכזית ברעיון הזה של היין, מהנקודה הזו אני רוצה לברר את נקודת היין בחורבן השני, המאוחר הרבה יותר, בבית שני, שגם בו חז"ל ביקשו לברר את נקודת היין. נדמה לי שאי אפשר בלי הבירור הזה של היין לחדור לפרשה של שר המשקים ושר האופים, ולהבין מזה אולי בכלל את נקודת הזיכרון והשכחה. את נקודת הזיכרון והגאולה שפרק מ' בפני עצמו מבקש ללמד. וכדי להגיע לזה אני מבקש לעבור לבמה אחרת ולהגיע לחורבן בית שני. חורבן בית שני בעצם, אם עסקנו בפרשת הר המשקים, שזה עוד לא חורבן ראשון או גלות ראשונה, אלא זה עוד ערב זה ערב הימים הטובים, ערב תור הזהב של עם ישראל במצרים. אני מבקש להגיע לשלהי חורבן בית שני, ללכידת ביתיו. ישנה ברכה אחת מאוד מעניינת שאנחנו מברכים בכל יום בברכת המזון. ברכת הטוב והמיטיב. האל אבינו, מלכנו, עד לעולם אל יחסרנו. הברכה הזאת איננה חלק מברכת המזון. הזכרנו אותה לא מזמן. היא איננה חלק מברכת המזון. היא ברכה נפרדת מהברכה כולה, משלוש הברכות הראשונות שהן דאורייתא, הזן את הכל על הארץ ועל המזון, ובניין ירושלים. והברכה הזאת נתקנה, כך אומרים חז"ל, ביבנה, ביום שבו ניתנו הרוגי ביתר לקבורה. מה זה יום שבו ניתנו הרוגי ביתר לקבורה? לאחר ההרג והלכידה בביתר, אדריאנוס הרשע, ששולט בביתר, לא מאפשר לקבור את ההרוגים. מה קורה עם ההרוגים בביתר? עוד רגע נראה את דברי חז"ל לגבי הרוגי ביתר. ואדריאנוס עוצר את קבורתם עד שבא מלך חדש ומשחרר מן הגזירה הזאת, ואז ניתנים הרוגי ביתר לקבורה. ביום שניתנים הרוגי ביתר לקבורה, סנהדרין כבר לא יושבת בירושלים, כבר נחרב, והיא נמצאת ביבנה. ובאותו היום, ביבנה מתקנים לזכר היום הזה את ברכת הטוב והמיטיב. הטוב שלא הפריחו, והמיטיב שניתנו לקבורה. זה ודאי אירוע היסטורי חשוב. אבל מה שמשונה, נדמה לי שאין אירוע היסטורי ספציפי אחר מכל ההיסטוריה היהודית שמוזכר אצלנו יום-יום בתפילות או בברכות, חוץ מהרוגי ביתר שניתנים לקבורה, שכנגדם אנחנו מברכים הטוב והמיטיב. שונה מאוד. יש יציאת מצרים, יש דברים כוללים, אבל לא אירוע היסטורי מסוים. הרי אפילו לא מדובר פה על חורבן בית שני. אפילו לא על לכידת ביתר. על אירוע גדול, מרגש מאוד, של החזרת הרוגי ביתר לקבורה. אין עוד אירוע זוכה לברכה יומיומית. בכל יום בברכת המזון, אגב לא בתפילות, דווקא בברכת המזון. הדבר השני המשונה, הזכרנו את זה אגב ט"ו באב פעם, הוא שאותה ברכה ברכת הטוב והמיטיב שתקנו כנגד הרוגי ביתר, היא ברכה שמשמשת אותנו בהזדמנויות לגמרי לגמרי בעלות אופי שונה משלהי השואה הגדולה הזאת של הרוגי ביתר הניתנים לקבורה. הטוב והמיטיב אומרים ששומעים בשורות טובות במיוחד. מי ששומע בשורות טובות לו ולאחרים, מי ששומע בשורה טובה לעצמו אומר שהחיינו. בשורה טובה לו ולאחרים אומר הטוב לעצמו והמיטיב לאחרים. ויש עוד דבר, עוד יותר מוזר. הטוב והמיטיב כל כך חביבה הברכה הזאת, שתקנו אותה כשאדם שותה יין משובח. מי ששותה יין ואחר כך מגיע לו ככה איזה יין משובח עוד יותר, יום יד כסלם, אז הוא מתחיל לחיים אחד ואחרי זה מגיע היין המשובח יותר, והוא נמצא בחבורה, לא לבד, ככה הלכה, אז הוא מברך בורא פרי הגפן בהתחלה. מגיע יין משובח מאוד, מברכים הטוב והמיטיב. תקנו הטוב והמיטיב ביבנה כנגד הרוגי ביתר שניתנים לקבורה, וזו הברכה המתאימה ליין המשובח שמגיע לסעודה כשאני כבר נמצא אחרי היין הראשון. החיבור הזה הוא מאוד משונה. אומר הראש, רבינו אשר, החיבור הזה הוא מכוון. כדי להבין את דבריו, בוא נזכר מי הם הרוגי ביתר. מקור 7. במקור 7 מתואר תיאור מזעזע. הרוגי ביתר, אמרנו, נהרגים בביתר ולא מובאים לקבורה. למה הם לא מובאים לקבורה? עכשיו אני שואל את השאלה הזאת לא מאופן אנושי. עם כל הסדיזם, עם כל הרשעות, אבל סתם לטובתם האסתטית של הרשעים, למה הם לא קברו אותם? אני לא מדבר על קבר ישראל. מדוע הם לא מביאים אותם לקבורה? למענם. חז"ל, שכשהם עוסקים בשלהי בית שני, חז"ל מביאים שתי תשובות שהן אותה אחת. מקור 8, גמרא בגיטין. במתנית התנא, קשה לקרוא את זה, 7 שנים בצרו עובדי כוכבים את כרמיהם מדמם של ישראל. בלא זבל. זה פשוט עניין של חיסכון. בדור שאחרי אנחנו מבינים שצריך לנצל מה שנשאר. חבל. אפשר לנצל את דמם של הרוגי ישראל ולזבל בזה את השדות. אזור ביתר הוא אזור של קרמים, אנחנו מכירים אותו היום היטב. הניצול טוב של זה הוא מקרמיהם, מדמיהם של ישראל. במדרש איכה רבה מופיעה וריאציה אחרת של המדרש. ושוב, המדרשים גם היסטורית הם מאוד לא רחוקים מהאירוע עצמו. וכרם גדול מקור 7 בציטוט איכה רבה, וכרם גדול היה לו לאדריאנוס 18 מיל על 18 מיל. כדי שנבין את הגודל, כמו טבריה לציפור. והקיפו גדר מהרוגי ביתר במילוא קומה ובפישוט ידיים. אפשר לקרוא את זה. וגזר עליהם שלא ייקברו, עד שעמד מלך אחר וגזר עליהם וקברו. זה תיאור מחריד. זה תיאור ששוב, לנו, יושבים כאן שהם לא בני הדור שאחרי, אלא עדים גדולים. ולנו שאחרי זה מובן לגמרי, הסיפורים. אדריאנוס שותה יין בקרמו. ונוח לו שכרמו גדורה בגדר חיה מתה של הרוגי ביתם. כל הווריאציות מתארות את הרוגי ביתר שלא ניתנים לקבורה, שלמה הם לא ניתנים לקבורה? כי עושים בהם שימוש לצורך מה? לצורך הקרמים, קרמי ביתר. אומר הראש במקור 9, הוא בכלל קשה ומשונה. הטוב והמיטיב ביבנה תקנוה. הטוב שלא הסריחו, והמיטיב שניתנו לקבורה. לפי שבצרו כרמיהם 7 שנים, והקיפו כרמיהם מהרוגיהם. אתם רואים שהראש חיבר את שני הדברים. תקנו לומר על היין שהוא כמו אדם. ראש נורא. הרי ברכת הטוב והמיטיב תקנו אותה ביבנה כנגד הרוגי ביתר. והרוגי ביתר מזכירים לנו את הקרם. יין המשובח, השמפניה שאני שותה בסעודה אחרי היין המשובח. שונה מאוד, קשה מאוד. אני חרגתי מסיפור שר המשקים ועברתי לביתר, כי אני יודעתי לשניהם מנסים לברר את סוגיית היין. בדרך סוגיית ביתר שפעם מעט עסקנו בה, אני חושב יקל עלינו לחזור לסוגיה הראשונה. הסוגיה ההיסטורית של נתינת הרוגי ביתר לקבורה היא לא האירוע ההיסטורי הספציפי הזה. היא בירור הרבה יותר גדול וחשוב שצריכים לברר אותו. אדריאנוס מסמל במדרש לעניות דעתי את הקלגס הרשע שמאוד חשובה לו גם האסתטיקה של כוס היין תוך כדי. הוא צריך לשתות, הוא מגדר את כרמו. תמיד אתה עומד ותמה ותוהה באותה תהייה. גם בתת אנושיות של רוצח כזה. איפה הקו האדום של הסדיזם? יש, אין בכלל. יש שיטה. זה אף פעם לא עוזב, היהור הזה. ונדמה לי שלזה מתייחסים חז"ל במדרש. אדריאנוס צריך מחר להמשיך בחיסול. הוא פועל. מכל נציבי רומי הוא מתואר כאכזרי שבהם. בכמה מדרשים נוספים שאני לא אכנס אליהם עכשיו. גם בפעילותו בירושלים ואחרי זה במעבר שלו לביתר. ביין ישנן שתי מעלות, הפוכות אחת מן השנייה. יין זה דבר שטוב לשתות כדי לשכוח. לשכוח הכל. ישתה, אומר הפסוק במשלי על האיש הרש, ישתה, ישכח ראשו. זה טוב. המינוס היחיד ביין זה שהוא פג. אבל חוץ מזה זה מצוין. שכחה היא דבר שאין מה לזלזל בו. היא דבר חשוב. היא מתנה גדולה שנתן לנו הקדוש ברוך הוא. לפעמים טוב שאפשר לשכוח כדי להמשיך לחיות. זה פעולה אחת חשובה של היין. אבל יש פעולה אחרת של היין, שנראית הפוכה לגמרי, אבל עוד רגע כשקצת נעמיק, נגלה שבעצם זה אותו דבר. אין דבר שאדם יכול להיזכר בו בכל סודותיו יותר מאשר עם יין. נכנס יין, יצא סוד הרבה סוד. הבעיה היא שהשיקור לא זוכר שהוא זכר את הכל. אבל הוא זכר הכל, הוא רק שכח את זה. בעצם זה בדיוק הלאה, זה אותו מהלך. הכל, הכל זוכרים כשיש הרבה הרבה יין שנכנס. אבל לא מתומרן, לא מנובע, לא מוגבל. זה לא כל כך נעים. דבר פלאי. כל פעם כאשר מבקשים מאיתנו בתורה לזכור משהו מאוד חשוב, אומרים לנו לעשות את זה עם יין. לא לזכור, לזכור. זכור את יום השבת לקודשו וקדשהו על היין. ולפני פורים, כשרוצים באמת לקיים זכור את אשר עשה לך המלאק, אז צריך לשתות הרבה עד אלו ידע. אז זוכרים. וכשרוצים לקיים מצוות זכור את היום הזה אשר יצאתם ממצרים, שהיא כבר מצווה אחרת, לא רק לזכור שזה קרה, אלא ממש לחוש בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא עתה ממצרים, עכשיו כבר צריך לשתות לא כוס אחת, ארבע כוסות. אדם נורמלי אחרי ארבע כוסות בטוח שוכח. אם הוא מקפיד על רוב כוס, בכלל. אבל כך מקיימים מצוות זכור של ליל הסדר. וכולם חייבים שאתן היו באותו הנס והן היו עיקר הנס, ולכן אנשים ונשים כולם חייבים לשתות כדי לזכור. איך אמר מרדכי? יש ארבע לשונות של גאולה, אבל מי אמר שצריך על יין? עוד נגיע עוד מעט לשר המשקים, אני מחכה עם זה. נגיע אליו אחרי. אדריאנוס סופה. ואנשי ביתר מזבלים את קרמיהם. והאדמה הזאת שספגה את דמם של ישראל בכלל לא שמה לב שהיא מזבלת את האדמה שלה מדמיהם של הרוגי ביתר. זה טוב בשביל לשכוח. זה מצוין. בונים על זה נגדלים, והכל נמשך הלאה. עוד בירה אירופית. והאדמה שאדם צועק ממנה, נרגעת. אדריאנוס שותה בשביל לשכוח. ככה הוא מתדלק. כך יש לו כוח להמשיך לעבוד מחר. הרי גם חיה לא יכולה לעשות כל כך הרבה סבל. צריך לשכוח ולהמשיך, לשכוח ולהמשיך. ואז לשכוח הלאה. הוא יושב בקרן, והקרן גדורה בהרוגי ביתר, והוא שותה וממשיך, שותה וממשיך. איך אומר האור זרוע המפורסם שהזכרנו אותו הרבה פעמים? למה שותים יין אדום בליל הסדר? ארבע כוסות, עוד לא הבנו את שר המשקים, נבין עוד מעט, היום נתחבר אליו. אבל למה יין אדום? כתוב שמי שיכול להדר שיעשה את זה ביין אדום. כתוב שיין אדום הוא הכי משובח. האור זרוע אומר לא, לא, סיבה היא אחרת. שישתה ארבע כוסות של יין אדום ויקפיד באדום כדי לזכור דמם של תינוקות ישראל שרחץ בהם פרעה. אנחנו שומעים את זה? יהודי זוכר דמם של תינוקות ישראל לא במרור, אלא בארבע כוסות של יין. הוא זוכר ושותה, שותה וזוכר. כי כשהזיכרון מופיע בצורה פסיכולוגית לא נכונה, הוא יכול לחנוק, לדכא, להפסיק את הפעילות, להפסיק את החשק, להפסיק את הטעם לחיים בכלל. אין טעם הלאה, כי זוכרים. יהודי לומד לזכור תוך כדי שתיית היין, ולא לשכוח אף פעם כשהוא שותה את היין. הוא לא עוצר ועושה רגע של אבל, של זיכרון, ואחר כך הוא עובר למשהו של שמחה. הכל מחובר אצלו. כל יום בברכת המזון, ודווקא בברכת המזון, לא בתפילה, לא בשעה של קריאת שמע, של ייחודים, אלא כשאני שבע ומדושן, ואכלתי וצבעתי וטוב לי. ועכשיו אני מברך. עכשיו כשאני מברך, ואני על בטן מלאה, אני מזכיר את הסבים שלנו שהובאו לקבורה. אלה שהקיפו את הכרם של אדריאנוס. ואני אומר שגם אני יודע לשתות, וגם אני יודע לאכול, ואוכל ושותה ואוכל ושותה, אבל אף פעם לא כמו אדריאנוס, אלא כמו אלה שהוא חשב שגמרו. לא בתפילה מזכירים את זה, ואין עניין להזכיר אירוע היסטורי מסוים, כמו שאין עניין להזכיר אירועים היסטוריים אחרים. אבל יש עניין להבין מה אומר לי האוכל שאני אוכל והיין שאני שותה. וכשאני מברך את הקדוש ברוך הוא על המזון ועל הארץ ועל ירושלים, אני מברך אותו על הכוח שלי לשתות יין, לא כדי לשכוח כמו אדריאנוס, אלא לשתות ולברך ולהמשיך. כששותים יין משובח בחבורה, אז מברכים את הברכה שתקנו ביבנה על הרוגי ביתר. ונזכרים מה ביני לבין בן חמי. מה בין היין שלנו ליין שלו. איך נראה מי ששותה כדי לזכור, ואיך נראה מי ששותה כדי לשכוח. טוב והמיטיב ביבנה תקנו. הטוב שלא הסריחו, והמיטיב שניתנו לקבורה.
תמיד אמרתי, המיטיב דווקא זה המיטיב לאחרים. צריך היה להיות המיטיב שלא הסריחו. אבל לא כך. המיטיב שניתנו לי קבורה זה המיטיב לאחרים. עכשיו יש לנו אבות קבורים. יש קבר. שם אפשר לראות את זה. שם אפשר לדעת מאיזה זן אנחנו לומדים לשתות יד. בר המשקים חולם חלום על גפן. אני עוד לא יודע מה היה חטאו, אבל כל עניינו הולך עם הגפן. ומגמתה של כל הפרשה זה להגיד לנו בסוף שכל מה שהתבקש שר המשקים לעשות זה מצווה אחת, כי אם זכרתני אימך. תזכור, קיבלת משהו ממישהו, תזכור ותזכיר אותי. שר האופים נתלה, שר המשקים חוזר, הוא נותן את הכוס על כף פרעו, וכל מה שאנחנו יודעים עליו זה רק דבר אחד. ולא זכר שר המשקים את יוסף, וישכחים. מצרים יכולה להפוך להיות המשעבדת הגדולה של ישראל ושל העולם כולו, כי קם מלך שלא זוכר את יוסף. מצרים היא ממלכה שבנויה על שכחה. כך אפשר להמשיך להפעיל את הכל ולא להיות מחויב אף פעם למה שממנו אני בא וממנו אני מקבל את הכוח ואליו אני חייב. יוסף עומד מול שר המשקים ומול שר האופים. אם נראה לחצי שנייה את הפסוקים עצמם במקור אחד עוד פעם, זה דבר מדהים הפרק. הוא עומד מול שר המשקים ושר האופים, ואוטוטו הוא הולך בעצם להיכנס לנבחי הממלכה, לנבחי הפוליטיקה בפעם הראשונה. עד היום הוא היה ככה פעם אחת בבית פוטיפר, תפקיד חשוב, אבל בבית אחד. נתחיל את הפרק קצת, תראו מה קורה לו. היי אחר הדברים האלה חטאו משקה מלך מצרים והאופה לאדוני הם למלך מצרים. ויקצוף פרו על שני שריסיו, על שר המשקים ועל שר האופים. אגב, מאוד מעניין, הם נקראים פעם אחת האופה והמשקה. נכון? בפסוק הראשון, שמות מאוד טכניים, מאוד פשוטים. ובפעם השנייה הם נקראים בשם מאוד מכובד, שר האופים ושר המשקים. ואגב, מוביל מישהו מהפרשנים, את הספורנו למשל, לטעון ששר האופים ושר המשקים נאשמו באחריות מיניסטריאלית על הפשלה של איזה אופה ומשקה שהיו ספי שלהם. כך טוען ספורנו. זה קשה קצת בהמשך הפרק. אם תסתכלו בפסוקים הבאים, ויתן אותם פסוק ג' במשמר בית שר הטבחים אל בית הסוהר, ויפקוד שר הטבחים את יוסף איתם, וישרת אותם, והיו ימים במשמר. עכשיו איך הפסוק הבא? היו הרבה זמן בבית סוהר, הם הפכו כאילו להיות משקה. זה קשה. הרב הירש מאיר פה הערה מרתקת, פילאי פלאות. מקור 10, כל כך אמיתי. בפסוק הראשון, הם קרויים, היו הרבה זמן בבית סוהר, הם הפכו כאילו להיות משקה. זה קשה. הרב הירש מאיר פה הערה מרתקת, פילאי פלאות. מקור 10, כל כך אמיתי. בפסוק הראשון, הם קרויים בפשטות, כיוון שכתוב כל כך יפה, אני עושה לקרוא את זה מבפנים, הם קרויים בפשטות משקה ואופה. הוא הולך כמו רשי בן עזרא, כמו הפשט, שזה אותו אחד, המשקה ושר המשקים, האופה ושר המשקים. ואילו בפסוק השני, שר המשקים, שר האופים. הרי כאן כל הלעג והבוז שבאותה שררה. כלפי מטה, זה פרק מלא הומור, קדוש, תראו אותו. כלפי מטה ביחס לעם, הרי הוא שר. הוא שר לענייני, לא יודע, גם הוא לא יודע מה, אבל הוא שר. יש לו אותו גדול של שר, ומשרד של שר, וזה של שר, והכל של שר, הוא שר. אך כלפי מעלה, אינו אלא עבד עבדים. גרוע ממנקי הרחובות. דווקא מפני שמעלת השררה הצטמצמה בכבוד הנעלה למזוג את הכוס למלך ולהגיש לו מיני מתיקה. הווה אומר ביחס האישי שבין המלך לבין העבד השר, דווקא משום כך הוא עבד עבדים ותלוי כולו בחסד המלך. המלך שליט על חירותו וחייו של השר הוא שליט עליהם המלך כדרך שהוא שולט על עבדו הקנוי לו. המלך אינו רואה בו את השר, אלא את האופה, את המשקה. הוא אדונו, אבל זה כשזה משתלם לו. ובשעה שהאדון קוצף, הרי העבד סופג בעיטה ומושלח לכלא. ואז הוא האופה. זה כל כך פשוט, אבל זה השיעור שיוסף הולך ללמוד עכשיו. יוסף עומד פה ורואה ממלכת פלסטיק. הכל חזק וגדול, ושר אופים ושר משקים, והוא נכנס במשמר בית שר הטבחים. יש לו תפקיד חשוב, הוא אחראי על השרים. ומה הם חטאו? איך אמר רשי במקור אחד, במה הם חטאו? מאוד חשוב. חטאו, זה נמצא זבוב בפיילי פוטירין שלו, וזה נמצא צרור בגלוסקים שלו. מעניין מאוד. וזה מצחיק, אבל זה שיעור שיוסף לומד. ואז בא אליו שר המשקים ובא אליו שר האופים, ונראה שנייה את החלומות של שניהם, וכל אחד מתאר חלום אחר. זה עוסק בגפן וזה עוסק בלחם, במאפה. הגפן והלחם הם שני הגידולים היחידים שיש להם ייחוס מיוחד. הם לא עוד פרי. אין עוד פרי בין פירות האדמה, חוץ מהמאפה, הלחם, שזוכה להמוציא לחם מן הארץ, לברכת המזון. על הלחם האדם חי. ואין עוד פרי בפירות האילן, חוץ מן הגפן, שזוכה לבורא פרי הגפן. ושר המשקים ושר האופים חולמים. ובואו נראה את ההבדל בין התיאור של החלומות. פסוק ת' או פסוק ח' ויאמרו אליו חלום חלמנו ופותר אין אותו ויאמר עליהם יוסף הלא לאלוהים פתרונים ספרו נא לי. ויספר שר המשקים את חלומו ליוסף ויאמר לו בחלומי והנה גפן לפניי. ובגפן שלושה שריגים. והיא כפורחת, עלתה ניצה, הבשילו אשקלותיה ענבים. תראו את התהליך. יש גפן, ולגפן יש שריגים, ומהשריגים יוצאת פריחה ועלים, כפורחת, עלתה, ניצה. ואחרי שהיא מניצה, הבשילו אשקלותיה ענבים, וכוס פרעו כבר מונחת לי ביד, וכוס פרעו בידי. ועכשיו כשהענבים מוכנים, אני לוקח אותם וסוחט אותם אל כוס פרעו, ונותן את הכוס על כף פרעו. מה רואה שר האופים? פסוק ט"ז, ויער שר האופים כי טוב פתר, ויאמר אל יוסף אף אני בחלומי, והנה שלושה סלי חורי על ראשי. ובסל העליון מכל מאכל פרעו מעשה אופה, והאוף אוכל אותה מן הסל מעל ראשי. חלום הרבה יותר פשוט, הרבה פחות מורכב. שמה צריך פה שלושה סלים? מה זה חשוב? הרי יש שלושה סלים, רק יש אוף שאוכל מהסל העליון. אין חשיבות לשלושת הסלים בחלום. הוא גם רואה מיד את המאפה מוכן. הוא לא רואה חיטה, והחיטה נעשית ללחם, והשריגים נעשים ל... אין תהליך. והכי חשוב, מי נמצא במרכז החלום של שר האופים? שר האופים. אני נמצא פה. שלושה סלי חורי על ראשי. והאוף אוכל אותה מן הסל מעל ראשי. פרעה לא נמצא פה בכלל. שר המשקים עומד בצד ורואה שמתחיל להתרחש תהליך. יוסף, גדולתו היא לא בכוח לפתור את החלומות האלה. הם לא כל כך מסובכים. אפילו לא בכוח לדעת ששלושת השריגים או ששלושת הסלים הם שלושת ימים. כי סביר מאוד להניח שכולם ידעו שעוד שלושה ימים יש יום הולדת לפרעה. זה הרי לא היה מסיבת הפתעה. זה היה משפט לכל עבדי המלך ושריו. יום הולדת את פרעה. גם אני במקום שר האופים והמשקים הייתי חולם חלומות שלושה ימים לפני המשפט על העניין. אין כאן שום דבר מיוחד, גם לא זה ששר אופים חולם על לחם וששר משקים חולם על יין. יוסף משקיע את הכוח שלו בשר המשקים. הוא רואה תהליך. מה שדיברנו על היין מקודם, נכון לא רק על היין, הוא נכון על הגפן, על העץ, על כל עץ הגפן כולו. עם ישראל משו לגפן. והגפן היא המיוחדת, כמו שאמרנו מקודם, בכל עצי האילן. היא היחידה שזוכה לבורא פרי העץ ולבורא פרי הגפן. זה נכון. אבל הגפן היא גם הנמוכה בכל עצי האילן. היא גם המסכנה שבהם והקטנה שבהם. הנה הפסוקים שבהם מתאר יחזקאל את עם ישראל כגפן. וכולנו מצפים במקור 12 לראות בתיאור של הגפן איזה תיאור נפלא. ותראו איך יחזקאל רואה את ישראל בגפן. ויהי דבר השם אלי לאמור, פסוקים אדירים. בן אדם, מה יהיה עץ הגפן מכל עץ הזמורה? עכשיו לא מדברים על היין עצמו, על הגפן. מה יהיה עץ הגפן מכל עץ הזמורה אשר היה בעצי היער? היוקח ממנו עץ לעשות למלאכה? אם ייקחו ממנו יתד לתלות עליו כל כלי? ודאי שהגפן זה יותר מהברוש וההזדרכת והאקליפטוס ומכל עץ אילן אחר. זה כשהוא נותן יין. כשהוא לא נותן יין, הוא גרוע מכולם. אפילו יתד לעשות כלי ממנו אי אפשר. עטב לתלות עליו משהו אי אפשר. אין בו כלום. הנה לאש ניתן לאוכלה את שני קצותיו אכלה האש בתוכו נחר. היצלח למלאכה? יש לו גזע? יש לו כוח? אין בו כלום. הנה בהיותו תמים לא יעשה למלאכה, אף כי אש אכלת הוא ויחר, ונעשה עוד למלאכה. לכן כה אמר השם אלוהים, כאשר עץ הגפן בעץ היער, אשר נתתיו לאש לאוכלה, כן נתתי את יושבי ירושלים. אחת מנבואות הפורענות הקשות ביותר. ונתתי את פני בהם מהאש יצאו והאש תאכלם וידעתם כי אני השם בשומי את פני בהם. ונתתי את הארץ שממה יען מעלו מעל נאום השם אלוהים. עם ישראל הוא גפן. כשדוד המלך מתאר את יציאת מצרים הוא מתאר גפן ממצרים תסיע. עוד רגע נראה את הפסוקים ביחד. ויוסף רואה את הגפן הזאת אצל שר המשקים, והוא רואה אצל שר המשקים את התהליך של הגפן. והוא רואה את הגאולה הזאת ששר המשקים מתאר באופן פרטי, והוא יודע שיש תהליך, והוא יודע שגם הוא נמצא בתוך תהליך. הוא לא מאמין בשיטות ששר האופי מתאר על מאפה מידי שמוכן. הוא רואה את התהליך. אבל כדי לחוש את התהליך ולהגיע ליין, להגיע לתוצר מכל הסיפור,
צריך לזכור את התהליך. ואת זה שר המשקים לא יודע לעשות.
יוסף עוד חשב ששר המשקים שחולם חלום כל כך מורכב, לא על מאפה מוכן עם אוף שאוכל אותו, אלא על גפן שמגדלת צריגים ומבשילה ענבים, והאדם עומד מוכן עם הכוס כדי שכשיגיעו הענבים הוא יוכל לקחת אותם ולסחוט אותם ולתת אותם. הוא רק רוצה לראות אם הוא עצמו, השליח הזה, יכול להיות שותף שלו גם בהבנת התהליך. תזכור אותי, כי הרי אמרתי לך שאני לא פותר. ספרו נא לי, הלא לאלוהים פתרונים, ספרו נא לי. בליל הסדר, כשאנחנו עוסקים בתהליך, ואנחנו עוסקים בלשונות הגאולה, אנחנו צריכים לזכור את התהליך. בליל הסדר אנחנו לומדים לשתות יין הלאה. יין אדום. יין שמזכיר לנו את הגפן על חלקיה הקשים ועל חלקיה הטובים. איך מתאר דוד המלך את עם ישראל? הגפן יוצא ממצרים במקור 15. גפן ממצרים תסיע. פרק פי בתהילים. תגרש גויים ותתאה. הגפן ממצרים זה עם ישראל שיצא משם. תראו את התיאור, כל כך חזק את שני הכיוונים. פינית לפניה ותשרה שורשיה ותמלא ארץ. כסו הרים צילה וענפיה ארזי אל. איזה תיאור. הגפן משמשת כאילו היא ארז גדול. תשלח קציריה עד ים ואל ירהר יונקותיה. אבל אז קרה משהו אחרי שהגיעה הגפן הזאת לארץ. למה פרץ תגדיריה וערוה כל עוברי דרך? היא מטעה הגפן. כשאתה שותה את היין אתה מבסוט. זה נראה לך באמת ארזי אל. אבל היא כל כך חלשה. אם אתה שוכח מה התפקיד שלך, אתה נמוך מכל עצי היער. אתה קטן מכולם. יוסף יודע את זה והוא מכיר את זה בעם ישראל. הפרק הזה, פרק פי בתהילים, נקרא למנצח אל שושנים, האזינה נוהג כצון יוסף. זה הפרק של יוסף. ויוסף מכיר את המהלך. והנה המהלך נמשך, למה פרצת גדיריה, פסוק י"ג, וערו הכל עוברי דרך, יחרסמנה חזיר מיער, וזיז שדה יראנה. איזה פסוקים. גפן? זה דבר שכל חזיר יער יכול לחרסם. זה לא עץ, זה כלום. זה העץ החשוב ביותר, שהוא יודע שהוא צריך להוציא יין. אבל כשהוא לא יודע, הוא הנמוך שבקום. אלוהים צבאות, שוב נא הבט משמיים וראה ופקוד גפן זאת. וחנה אשר נטעה ימיניך ועל בן אימצת לך, שרופה באש, כסוכה מגערת פניך יובדו, תהי ידך על איש ימיניך וכולי, עד סוף הפרק. זה המפגש עם שר המשקים. בליל הסדר עם ישראל צריך לזכור, אבל מי לימד שזוכרים דרך היין? את הלימוד הזה למדנו בפרק הזה, פרק הקישור. שר המשקים שתופס את התהליך בחלום, חוזר לארמון ומהר מאוד נכנע חזרה לממלכה הזאת שבה
המשקה חוזר להיות שר המשקים ויש לו לשכה גדולה, ושוב הוא שר גדול, שעניינו זה להשקות את המלך, אבל הוא שר. ושוב הוא שוכח את כל התהליך. כשהוא היה משקה, הוא הצליח בחלום להבין את התהליך. כששוב הוא התנפח ונהיה שר משקים, הוא כבר שכח לגמרי את הכל. ואז הוא לא זוכר וישכחה. כששוב יש בעיה, והמלך חולם חלומות מפחידים, ויכול להיות שגם לי יקרה משהו, הוא שוב מתחיל להיזכר. פעם כבר נפלתי. בליל הסדר אנחנו עוברים את אותו תהליך. התהליך הזה של לשתות ולזכור. של לעבור את התהליך של השריגים והעלים והפריחה והענבים והסחיטה. ולשתות 4 כוסות ולא לשכוח. נדמה לי שלזה התכוון רש"י. עצם הסיפור של 4 כוסות שלא יפחתו לו לעני שבישראל, זה שגדי שגם הוא יהיה שותף בגאולה הזאת, כמו שכל עם ישראל נגאל והוצאתי והצלתי וגאלתי ולקח. אבל כשחושבים על איך הנס הזה נוצר, נשים חייבות 4 כוסות, כי בשכר נשים צדקניות נגלו ישראל ממצרים, איך התרחשה הגאולה הזאת, איך התרחש התהליך הזה, אז תופסים שהגאולה הזאת, כדי להבין אותה, צריכים לעבור דרך הגפן והיין. אז מביא רש"י את הטעם של רבי יהושע בן לוי על 4 כוסות של שר המשקים. זה סיפור קישור של פרק מ', שעל פניו אחר הדברים האלה הוא אולי מופיע באמת רק כדי להסיט את התקשורת מסיפור אשת פוטיפר ויוסף לסיפור אחר. אבל כשמעמיקים בו, הוא פותח בעצם את סיפור גלות ישראל במצרים וגאולת ישראל והזיכרון שלה בליל הסדר וב4 כוסות. ערב טוב.